שלום וברוכים השבים להסקט שלנו נפגשים בעשרת, ואנחנו בפרשת קורח וגם בפרשה ציבורית שהולכת ומתרחשת אל מול עינינו. הכנסת מחליטה שהיא יוצאת לבחירות שוב, בדיוק בפרשה שבה עוסקים בתרבות המחלוקת בין משה רבנו לבין קורח, בן הדוד שלו. היו קצת דומים אומרים. ועל כך ועל עוד נושאים נשוחח כמו כל שבוע עם הרב שלום שוורץ. שלום הרב.
שלום יקיר.
אז אני רוצה שקצת נצא לדמיון מודרך, ואנחנו הולכים לקראת כנסת חדשה, וזכינו, אנחנו, צורך העניין, להיות הכותבים של הנאום של נשיא המדינה, בכניסתו אל הטקס של השבעת הכנסת החדשה. עולה הנשיא על הדוכן, ולפי ההוראות שנתנו לו, הוא כמובן מסכים, והוא עולה עם פטיש, מסמר ואיזשהו שלט שאף אחד לא רואה. ולפני שהוא מתחיל את הנאום שלו, הוא מסתובב אל הקיר, מוציא את המסמר, דופק אותו בקיר עם הפטיש, ותולה עליו את עשרת הדיברות, את הלוחות הברית. ופותח ואומר, חשבתי על רעיון, כנסת נכבדה, איך אנחנו הופכים את הכנסת הזאת להיות כנסת אחרת. כנסת שעובדת בצורה שונה לגמרי ממה שהתנהלה כאן, ב-74 השנים שאנחנו נמצאים כאן. והדרך שבה אני חושב שראוי ללכת הנכון, זה לשים את עשרת הדיברות מול העיניים שלנו תמיד. וכאן הנשיא, על פי הכתבה שלנו, מתחיל לפרט איך כל דיבר ודיבר מתאים בדיוק למה שקורם לך ולי, לפי מה שאני מבין, להרגיש חוסר נעימות כשאנחנו מסתכלים על הדיונים שיש בכנסת. אני אתחיל בדיבר אחד, שהנשיא כמובן נועם מול כל הכנסת. לא תחמוד, לא תחמוד כיסא רעך, משרדו, רכבו, משכורתו. ותפקידו. יכול להיות שזה מדבר לאופוזיציה שלא תרצה להיות כמו הקואליציה, שלא תרצה להיות הקואליציה, או שר בכנסת שלא ירצה להיות במשרד אחר? אז זה לא אומר שלא צריך להיות שאיפות לאף אחד בכנסת שלנו, אבל מה שהוא כן אומר זה תהיו מרוכזים איפה שאתם נמצאים. תפעלו במקום שבו קיבלתם ככל יכולתכם, ולא להתרכז כל הזמן בלחשוב איך אני אגיע לאן שאני חומד להגיע. לדוגמה, אם אני שר לאיכות הסביבה, אני שר התקשורת, אני שר הפנים, לא לחשוב כל הזמן, רגע, אני רוצה להיות שר יותר בכיר, ואיך אני צריך לדאוג שאני אגיע לשם, אלא לפעול כדי לקדם את המשרד שלי כמה שיותר, לעסוק בדברים החשובים שזכיתי להיות אחראי עליהם. לשמוח בחלקך. תזכור שמה שניתן לך, ניתן לך על ידי בורא העולם, כדי שאתה תפיק ממנו את המרב, וגם אנשים שהם באופוזיציה. אתם נבחרתם על ידי העם כדי לעשות את השליחות שלכם של להיות נציגי הציבור כאן. אמנם רוצים שתהיו בקואליציה, אבל הם גם רוצים שכשאתם נמצאים איפה שאתם, תפעלו כמה שאתם יכולים לטובת הציבור. ולפעמים זה אומר לא להילחם כל כך הרבה בקואליציה, לפעמים זה אומר לחפש איך לשתף פעולה. שיתוף פעולה עם הקואליציה לא כמשהו בדיעבד, אלא כמשהו שהוא לכתחילה. זכית, קיבלת את הכיסא הזה, תפעל למען קידום מדינת ישראל וכל ציבור הבוחרים.
לא תענה בריאך עד שקר. אתם יודעים שאתם נציגי הציבור, והאימון שלכם תלוי באמת שאתם עומדים עליו. כולל שני דברים. קודם כל זה מזכיר לנו את הכוח של דיבור. עדות בדרך כלל בבית משפט וגם ברשתות החברתיות וגם בכל מקום, אנחנו מפעילים כוח הדיבור כדי להשפיע. וזה עדות על מה שאנחנו רואים ואיך אנחנו רואים את זה. אז יש שני חלקים. קודם כל, לבדוק שמה שאתה אומר זה אמת. חס וחלילה, לא לשקר, לא להגיד דברים שאנשים רק רוצים לשמוע ממך. צריכים לשמור ולעמוד ולברר את האמת. אני יודע שהאמת זה מילה גדולה פה, אבל זה מה שהעשרת דיברות אומר לנו. תשמור על האמת, ותשמור על זה על ידי שאתה בודק גם שהמילים שלך משפיע לטובה. לא תנברך את שקר כולל את האיסור של לשון הרע. יש מצבים שאפשר להגיד דברים רעים, שיש תועלת לזה, ואפשר בהמון מקומות, בעבודת הכנסת, עבודת המנהיגות של מדינה, ודאי צריכים לדעת מה רע, לדבר על זה ולהעיד על זה, אבל צריכים לשמור על האמת בתוך העדות הזאת. לא רק לצעוק ולעשות רצח אופי, וכל הדברים שאפשר לעשות שאתה כועס על משהו, אלא לשמור גם על העדות שאתה נותן, אפילו שאתה אומר את האמת שהוא רע, שזה יביא לו תועלת. זה לוקח הרבה, תרת הנפש נקרא לזה, איזושהי שמירת על המידות שלי, שאני לא סתם זורק מילים ולא כועס על אנשים, אבל אני יודע שיש לי כוח למילים שלי להשפיע. לא תענה ברעך עד שקר, תעיד, כי תהיה עד אמת, ותהיה עד שמדבר מילים שמביא לעולם יותר טוב. ולשאול את זה בכל פעם שאתה פותח את הפה.
לכל דיבר יש מה להגיד לנבחרי הציבור שלנו, ואני מרשה לכם המאזינים לנסות לחשוב איזה מילים הייתם שמים בנאום של הנשיא. אבל אנחנו נקפוץ לעוד שתי דיברות ביחד שחשבנו עליהם שכדאי לתת להם את הבמה. דיברות שהן מחוברות אחת לשנייה, אחת אחרי השנייה, אבל לא נראות קשורים. כיבוד הורים ולא תרצח.
אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את הדיונים בכנסת, וכמישהו שהגיע מקנדה, קנדה ידוע כמקום מאוד נימוסי, נגיד, יש הרבה בדיחות בזה, לא כנס לזה עכשיו, אבל כן, אנחנו גדלנו על תרבות נימוסית, אז לראות איך שהכנסת נוהגת כלפי כל אחד קוטע את השני, כל אחד צועק על השני, איזה תרבות של מחלוקת בפרסות, השקעה, זאת אומרת, מחלוקת ברצינות. שמה שחולקים על אחד, מיסטר ספיקר, אני צריך לחלוק על השני, מה אני אעשה? יש לי דעה אחרת, אני מצטער שאני עושה את זה, אבל כן, יש לי דעה אחרת, אני רוצה לבטא את זה. אני לא משבח את זה 100%, אבל יש תרבות אחרת. אבל השאלה שלנו, האם התרבות בכנסת היום משרתת את המטרות שלו? כל אחד קוטע את השני, כל אחד צועק על השני, יש הרבה מילים מאוד מאוד שאפשר לקרוא להם רצח אופי, מה שנקרא, וזה כלול בלא תרצח. יש פה איסור לצורך את האופי של מישהו. מה זאת אומרת? אם יש לי מחלוקת איתך, זה לא אומר שאני רוצה להרוג אותך. אני חולק על דעתך, יש לך דעה אחרת. במחלוקות הלל ושמאי, איך עושים את זה, יקיר?
המשנה בפרקי אבות מדברת על תרבות המחלוקת. הוא מחלקת בין מחלוקות שהן לשם שמיים, שסופם להתקיים, כלומר יישארו, לבין מחלוקות שהן לא לשם שמיים. המחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זה מחלוקת קורח ועדתו, פרשת השבוע שלנו. מחלוקת שהיא לשם שמיים, זה מחלוקת הלל ושמי. ומה שהיה מיוחד שמה, שהלל היה תמיד מקדים את דברי שמי לדבריו. היה מביא את הדעה של האחר, ורק אחר כך מביא את הדעה שלו. ונפסקה הלכה כמותו בגלל הענבה הזאת שלו, שככה הוא פעל, הלל.
אני כל כך אוהב את זה. כל פעם שאני שומע מה שכתוב על זה, אני מתרגש. אני מתאר לעצמי איך היה עולם, אם בן אדם שחולק על השני, היה צריך להביע את דעת של השני, באופן שהבר פלוקטה שלו, זה שהוא חולק עליו, יגיד, כן, אתה מבין אותי. אני מרגיש שמבינים אותי. עכשיו תגיד את דעתך. אני מדבר על זוגיות, על הורים וילדים, ואני מדבר גם על הכנסת. הלוואי, הלוואי. אפילו לא רוצה לדבר על הדרגה הזאת, שנגיע לזה מיד, אבל אולי אפשר להגיד שבהתחלה, איפה שאנחנו נמצאים, אני עכשיו נותן את המילים לנשיא, שיגיד, בואו ננסה לא לקטוע אחד את השני. לא לעשות את זה. להקשיב. לתת כבוד לשני מספיק שאני מקשיב עד שהוא יגמר את דבריו. יש נועלים, אם רוצה לקחת יותר מתי זמן, צריכים נועלים, אבל שאני קוטע, שאני רוצה הצגה נגדו באמצע המילים שלו, מה זה אומר לכל הילדים שלנו? איך זה בונה תרבות של חוסר הקשבה אחד לשני? אני רואה בתוך הדיבר כיבוד אב ואם, ממש היסוד הזה. יש הלכות כזה, לא לקטוע אבא, אלא אפילו להכריע את דבריו, זאת אומרת, אפילו שאני מסכים איתו, כן, זה מה שאני... זאת אומרת, לתת לאבא ואמא מקום מרחב שלהם, ולהקשיב להם, זה חלק מאוד חשוב ומרכזי של מצוות כיבוד אב ואם, ויראת אם ואב. ופעם הייתי בסדנה על כיבוד הורים בתוך בית ספר ממלכתי כיתה זין, ואחד מההורים אמר, אני לא חושב שהרעיון הזה שכיבוד אב זה נכון, אני חולק על זה. הוא דווקא קטע את הסדנה להגיד את דעתו, הוא אמר, אני לא מקבל את זה, אני חושב שכל ילד צריך ללמוד לכבד את כולם, למה הורים דרגה מיוחדת? ואני אמרתי, זה נכון, כל אחד צריך לכבד את כולם, אבל איך לומדים את זה? איפה הילד וילדה לומדים כבוד לכל בן אדם? אם לא לומדים את זה מהבית שמכבדים את ההורים, זה היסוד של כבוד לכולם. וההורים מכבדים את הילדים גם, אבל איך הורים יכולים באמת להראות כבוד לילד, שהוא מרגיש מה זה כבוד? להקשיב לו. להקשיב לו עם שומת לב ממש חזקה, שהוא ירגיש שהוא ראוי לכבוד. הוא גם ראוי לכבוד. שאנחנו כולנו רוצים להרגיש שאנחנו ראויים לכבוד. בדרך כלל אפשר לקבל את זה מילדים שמכבדים אותך. אבל אני זוכר מהבית שלי, זה היה מאוד חזק. כיבוד אב ואם, אפילו שלא דיברנו, זה אפילו שלא גדלתי בתוך בית דתי, תרבות של כיבוד אב ואם היה עוד מאוד מאוד חזקה. ואני זוכר שלמדתי את זה לא רק מאיך שאנחנו כמשפחה כיבדו את ההורים שלנו, אלא איך שאבא שלי היה מקשיב לכל אחד ואחד. הרגשנו, הוא מכבד אותנו. כמו שכתוב, איזו מכובן המכבד את האחרים. ועל ידי זה לומדים את הכבוד לכל בן אדם. על ידי מה שרואים, והדוגמה האישית של הורים לילדים, והלימוד והחינוך לכבד אותם, את ההורים. לתת להם כבוד, מקום מיוחד. היסוד הזה בתוך הכנסת, זה יכול להפוך את המקום שעושים הרבה הצגות, ועושים הרבה דברים של צעקות ורצח אופי, ורק להביע את עצמי, במקום להקשיב לשני. ואם רק ניקח על עצמנו לא לקטוע אחד את השני, אנחנו מהפכים את העולם הזה. העולם יהיה מקום של הקשבה אחד לשני. וזה בדיוק מה שעשרת דיברות אומרים לנו, לראות את הצלם אלוקים בתוך כל אחד ואחד, ועל ידי שמכבדים את הצלם בתוכו, על ידי זה אפשר לחלוק, יש דעות שונות. אנחנו יודעים שמחלוקת הוא דבר יקר, כי אנחנו לומדים דרך חידוד של מחלוקות, אנחנו גם שומרים על הדעות של המיעוט, יש מקומות שאפילו שזה לא ההלכה שהגמרא פוסקת למשל, הדעה של המיעוט לא נזרקת לפח. הרבה היא נשמרת לעתיד, לנצח, כי מחלוקת לשם שמיים, סופו להתקיים, כי כל דעה שהיא לשם שמיים, שמבטאים אותה עם כבוד, ושומרים על הכבוד של המחלוקת, שהוא מביא אותנו יותר ויותר קרוב לחברה מתוקנת, נגיד, רק על ידי שיש יסוד של כבוד אחד כלפי השני.
ועכשיו אנחנו בפינה שהתחלנו שבוע שעבר, איך ניגשים על עשרת הדיברות. והפעם נביט בעת במילים של הדיברות עצמם. נראה איך במבט קצת יותר מעמיק ולא ראשוני על דברים, נוכל לגלות עולמות נסתרים. ולמה הכוונה? כשאנחנו קוראים איזשהו טקסט בפעם ראשונה, אולי אפילו שנייה, המוח שלנו אוטומטית קולט משהו, ומתקבע לנו מחשבה בראש שזה מה שכתוב, זה מה שסופר וזהו. אבל רק אחרי שאנחנו מנסים לשאול את עצמנו שאלות על מה שכתוב, נוכל לגלות דברים שהם מעבר למה שחשבנו בהתחלה. דוגמה פשוטה היא הביטוי לא תרצח. אדם יכול לחשוב, כן, בדירות כתוב, אסור לרצוח. רק אחרי שנשאל את עצמנו את השאלה, מה יכול היה להיות כתוב, ומה נכתב בכל זאת, נוכל להעמיק את המבט. לדוגמה, לא כתוב לא תהרוג. אפשר היה להוציא מכאן איזשהו פציפיזם, איזשהו התרחקות לגמרי מכל מה שקשור להרג, גם הרג בעלי חיים, לצורך העניין. אבל כתוב לא תרצח. כלומר, יש הרג ויש רצח, יש הבדל ביניהם. דוגמה שנייה, לא תיסה את שם השם הלוקח על השב, אל תגיד את שם השם סתם, לכאורה. אבל לא כתוב לא תאמר את שמי לשב. כתוב לא תיסה את שם השם אלוקיך. זה מאפשר לנו לדייק במילים ולראות מה בעצם כתוב כאן. למה למשל כתוב השם אלוקיך? בדומה לדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך. למה לכתוב את שם של השם בשתי צורות? ולמה כתוב לא תיסה במקום לא תאמר? דיברנו על זה כבר, שלא תיסה הוא בערך שאנחנו נושאים את שם השם עלינו, מה שמכונה קידוש השם או חילול השם. דוגמה שלישית אני אקח מדבריה של שרון פורטוגלי, מהראשונות שחשפו את הרב שלום לדיברות, והיא פירשה את הדיבר השני. הדיבר השני, הנוסח שלו הוא ארוך, קודם כל, שזה ראוי לעיון בפני עצמו. ודבר שני, יש בו בניסוח פירוט של כל מיני סוגי פסל ותמונות שאסור לעשות. אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. מה כל חלק אמור להגיד לי? שמיים, ארץ, ובמים מתחת לארץ. אז הפרשנות שלה הייתה שיש כאן רמז לכל מיני דברים שאנחנו כבני אדם רודפים אחריהם, והפכנו אותם אולי קצת לאלוהים אחרים. השמיים ממעל, זה הרדיפה אחרי החלל, נאסה, אולי חייזרים. אנחנו משקיעים המון 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 מאמצים כדי לגלות את האינסוף, מה שנקרא. בארץ מתחת, פוספטים, אבני חן, כסף וזהב, יהלומים. וגם המים מתחת לארץ, יש לנו את הנפט, את הגז וכולי וכולי. ברגע שנחשפים לנקודה הזאת, זה מעורר חשיבה. אנחנו קוראים על כך שקורח פונה אל משה רבנו עם עוד 250 איש, הוא לא לבד. תחשבו על זה, בן אדם מבוגר, בגיל של משה רבנו, אנחנו מדברים בני 80, אולי ומשהו כבר, מגיע אליו וטוען כלפיו, כולם קדושים, מה אתם מתנסים על כולם? כולנו היינו בהר סיני, אגב, לפי אחד מהמדרשים אולי טיפה יותר מאוחרים, כולנו שמענו את עשרת הדיברות בהר סיני, למה אתם מתנסים על קהל השם? והתגובה של משה, שלכאורה, אם היינו צורך העניין חוזרים לכנסת, אפשר היה לדמיין אותה בהמון המון צורות די בוטות, משה רבנו נופל על פניו. הרב שלום, מה המשמעות הזאת של נפילה על הפנים? משה רבנו לא יודע מה לעשות?
קודם כל אני רואה את המילה וישמע משה. המילה הזאת מאוד חזקה במסורת שלנו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וישמע משה ויפול על פניו. מה הוא שמע? למה הוא נפל על פניו? זה שמתגירים את הסמכות שלו, הוא שמע, זה לא סתם מחלוקת בהלכות, כמו שמסבירים על ידי המדרשים. קורח הגיע עם כל מיני טענות, האם צריך לשים מזוזה בחדר שמלא ספרים, למה צריכים את זה? אז הוא מביא כאילו הלכות. אז משה היה יכול, בוא נדון בעניין הזה. אבל ישמע משה, הוא שמע שיש דבר יותר עמוק פה, יותר קריטי, יותר צריכים להגיב לזה. אבל בן אדם שמאתגרים את הסמכות שלו, בדרך כלל מה אנחנו עושים? מה אתה אומר אליי? אתה? אני לא אגיד את המילים, אבל ככה זה מאתגר את האיגו שלי, ואני צועק על השני, וזו תגובה טבעית ומאוד נפוצה, אבל זה לא מה שמשה עשה, ולא מה שהתורה מלמדת אותנו. ויפול על פניו. בפסיכולוגיה היום קוראים לזה הפאוזה לפני שמגיבים. כן? אני במצב שאני מרגיש שאני צריך להגיב לזה באופן מלא, עם, אבל זה אגו אומר לך, אל תחשוב, רק תגיב. אבל משה שמע, גם שמע לנשמתו, גם שמע שזה מקום וזמן שהוא צריך להתרכז בנפשו, בנשמתו, וגם להגיד מה זה יפול על פניו. זה כמו השתחוויה, זה משתחווה, הוא מוריד את האגו שלו, ומה בא בתוך המרחב הזה? נוכחות של השם. צריכים לקחת בחשבון שאנחנו מגיבים, אנחנו צריכים מרחב שאנחנו יכולים להגיב עם המצפון שלנו, מצפון הערכי של עשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית עבדים. איפה השם בתמונה? קורח בא, הוא מאתגר את הסמכות שלי, אז אני יכול להגיב, נו, השם נתן לי את זה. פרונו כל, תתפלל. תהיה עם השם, ואחר כך אתה יכול להביא את הכבוד הזה, והתפילה הזאת, לתוך התגובה שלך. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, וגם מעולם הפוליטיקה, הלוואי שיהיה לנו את הכוח, כדי להביא את הנוכחות של עשרת דיברות, הנוכחות של השכינה, שזה המטרה שלנו, להביא את השכינה לכל מקום, אפילו לכנסת. חס וחלילה לא מדבר על כפייה דתית, אני מדבר על כל אחד ואחד במקומו, להרגיש את הנוכחות וההדרכה, את השם, באיך שהוא מדבר, ואיך שהוא מגיב, ומה הוא אומר. ואם היה לנו את המצפון הערכי הזה, אולי תהיה לנו כנסת אחרת בעזרת השם בכנסת הבאה.
שנזכה בעזרת השם נראות כנסת גם אם לא מושלמת, אז מתקרבת יותר אל תרבות השיח שאנחנו היינו רוצים במדינה. תודה רבה רב שלום שוורץ.
תודה רבה יקיר, ושבת שלום לכולם.
שבת שלום ובורך.